שלום לכולם.
שלום.
וברוכים הבאים לפודקאסט על טרו קריים בשם
רייש כמו רצח.
אני פאטן.
ואני בוז'נה.
ואנחנו רוצות להגיד ברוכים הבאים וברוכות הבאות שוב לפודקאסט שלנו. הפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. הפרקים גם זמינים להאזנה, יש לנו ערוץ ביוטיוב בשם פודקאסט רש כמו רצח. בנוסף יש לנו קבוצה בפייסבוק בשם פודקאסט רש כמו רצח. יש לנו עמוד באינסטגרם, m-tachton-as-murder. מוזמנים לעקוב, להצטרף, לדרג אותנו בפלטפורמות האזנות השונות, לדרג אותנו, להשאיר לנו תגובות. אנחנו ממש נשמח, ותודה רבה לכולם, וברוכים הבאים שוב.
כן, ובמיוחד ברוכים הבאים לאלה שפעם ראשונה שומעים אותנו, ולאלה שפעם ראשונה הצטרפו לקבוצה בפייסבוק, ברוכים הבאים, ומקווים שתהיו בטאץ', שתכתבו לנו, ותדרגו אותנו כמו שפאטן אוהבת, שנעשו איזשהו דירוג.
נכון מאוד.
שתעשו דירוג לטובתנו כמובן.
לגמרי.
עכשיו אני רוצה לחזור לפרק האחרון על משפחת בוגדנסקי, כי אנחנו עשינו סקר.
נכון. אז,
ושאלנו, כן, כמובן לא כל כך כתבתם על סמך מה אתם חושבים כך או אחר, אבל זה לא משנה, יש לנו פה תוצאות של הבחירות שלכם. ואני צריכה להגיד שרוב האנשים, 58%, חושבים שכמו שאנחנו חושבות בעצם, שאבא רצח את המשפחה וברח וחי איפשהו במקום כיף בעולם. אחרי זה, 21% חושבים שכל המשפחה ברחה. שזה ממש גאוני שהם עשו דבר כזה עם שני ילדים ועם הנכה, אז אם הם הצליחו, אז זה באמת גאונים. אחר כך 5% חושבים אחרת, אבל לא סיפרו איך חושבים. כאילו חשבו אחרת. ו-8% שהשוק השחור, פשוט אנשים משוק השחור באו ורצחו את כולם. זה 8% חשבו ככה. 0%, אז אף אחד לא חשב שאבא רצח את כולם ואחר כך התאבד. כן, זה קצת היה
כן,
קשה
זה לא
לעשות.
הגיוני. זה לא מסתדר עם
אז אף אחד לא נתן קול. אבל פה אני כבר לא זוכרת איפה קראתי בתגובות שלכם, ומי כתב את זה, סליחה שאני לא זוכרת את השם, כי על זה לא חשבתי. מישהי כתבה שיכול להיות שמשפחה של בוז'נה, אז האחות דנותה וההורים, כן ידעו מה קרה איתם, שהם היו מעורבים בכל התהליך של בריחה, ופשוט עשו, כאילו עשו, עשו פנים שהם לא יודעים, והלכו למשטרה, ושחיפשו אותם, אפילו שהם בדיוק ידעו מה קרה. זה גם אופציה בעצם, האמת שלא חשבתי על זה, אף פעם לא חשבתי, כי הם היו כל כך מאמינים, כאילו כל כך בטוחים בזה שהם נעלמו והם לא יודעים מה קורה ודאגו, אז על זה לא חשבתי, אבל האמת מה את חושבת, זה לא אופציה?
האמת שזה מעניין, אני פשוט תוהה, כי אני לא ראיתי את התגובה הזו וזה ממש מעניין, כי יכול להיות שנגיד הם עשו משהו.
נכון, כאילו זה כן יכול להיות, כי אנשים
הכל יכול
יכולים להעמיד פנים, כן.
של הפרק הקודם הכל יכול להיות, כי באמת לא יודעים כלום, כאילו כל אופציה נכון. אפשרית.
נכון, אז זהו, שזה ממש היה מעניין, כי פשוט לא חשבתי על זה, וזה כן די הגיוני. יופי, אבל נכון. היום תעזבו את הבוגדנסטיש, אם חיים אז טוב להם וכיף להם, אם לא חיים אז פחות כיף. אבל עכשיו, היום, יש פרק חדש. ופאטן, נספר לנו על...
נכון, היום אנחנו מספרות את הסיפור של ליסה ג'ונג, או כמו שקוראים לה, רוצחת הקימצ'י. אני רוצה להסתכל.
שוב, אנחנו במזרח הרחוק, נכון?
נכון. שוב, אנחנו, האמת שזה מדינה שכבר היה לנו סיפור, קייס מאותה מדינה, בפרקים הממש הראשונים שלנו, אנחנו נמצאים בקוריאה הדרומית. זה קייס שהוא ממש מעניין.
שאת אוהבת את המדינה במיוחד.
בדיוק. אני אוהבת את המדינה, אני מכירה מלא קייסים משם. תקשיבו, יש להם קייסים באמת פסיכיים. באמת, רוב הקייסים הכי פסיכיים ששמעתי זה משם. אם זה תלוי בי, כל שבוע אני אביא קייס משם, כי יש להם קייסים מטורפים.
באמת, בקוריאה קורה משהו בכלל. אני חשבתי שהם לא רוצחים שם, שהם כאן ממושמעים.
אז זהו, אני רוצה לעשות כמה דיסקליימרים לפני שהפרק מתחיל, אוקיי? קודם כל, הקייס הזה שאני מביאה היום, הוא קייס ממש 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 מפורסם בקוריאה הדרומית, אבל הוא פחות יש עליו סקירה במדיה המערבית משום מה. אז אני שמעתי עליו פעם ראשונה לפני כמה חודשים בפודקאסט של סטפני סאו, והיא עשתה אותו ממש טוב. אז שמחתי ממש על הריסרצ' שלה, וגם היא שמה שם רשימת מקורות, ששמחתי עליהם ממש בריסרצ' שלי. רוב המקורות שם הם בקוריאנית, אוקיי? אז כאילו הייתי צריכה... כן, עכשיו אני יודעת לקרוא ולכתוב, כאילו ומבינה ממש בסיס.
היית בקורס.
נכון.
רגע, עשית קורס, מה זאת אומרת בסיס? את צריכה להיות פה מומחית כבר. אני זוכרת
כבר... לא, עשיתי רמה א' ושתיים. עשיתי רמה א' ושתיים, זה לא המון. אז כאילו, השתדלתי, אבל לא הצלחתי. בדיוק, השתדלתי, אבל לא הצלחתי. בואי נגיד שהקורסים לא כל כך חזרו לי כנראה. אז שמחתי המון על גוגל טרנסלייט וצ'אט GPT. אז אני מקווה שכאילו באמת ניסיתי להביא את כל ה... את הפרטים החשובים, אני מקווה שזה, כאילו, זה יספיק. ועוד משהו, קוריאה הדרומית, זה קרה גם עם הקייס, עם הפרק הקודם, היא לא קוריאה הצפונית, אלה שתי מדינות מאוד שונות. קוריאה הדרומית היא מדינה מאוד מפותחת. אז כאילו מלא אנשים כזה אמרו, מה קוריאה הדרומית, מה קורה שם? היא מדינה מאוד מפותחת, היא באמת נמנית עם יפן וסין. אני הייתי שם והיא מתקדמת מאיתנו, נראה לי 5 שנים קדימה מבחינה טכנולוגית. הם באמת מדינה מאוד מפותחת. אז תזכרו את זה כי זה חשוב לקייס. אוקיי,
יאללה.
אז אנחנו נתחיל. היום אנחנו מספרות את הסיפור של ליסה ג'ונג, או בשמה השני, רוצחת הקימצ'י. אני שנייה רוצה להתחיל ממה זה קימצ'י. קימצ'י הוא אחד המאכלים הקוריאנים המפורסמים ביותר, אוקיי? זה כזה תערובת של ירקות חמוצים. לרוב זה כרוב, זה מלפפון, זה צנון, זה בצל ירוק. קימצ'י הוא ממש חריף, והוא כאילו מכיל מלא שום ובצל. וכתוצאה מהשום והבצל ותהליך התסיסה עצמו, לקימצ'י לרוב יש ריח מאוד מאוד חזק. וזו הסיבה שבעצם כזה התחילו חברות קוריאניות לייצר כל מיני כזה, נגיד צנצנת או חבית לקימצ'י, בצבע אדום, וזה נהיה ממש מפורסם, וככה בעצם בבית לא התבלבלו בין הכלי של הקימצ'י לכלי מטבח אחרים. אוקיי? אז הכלי הזה האדום של הקימצ'י מגיע בשלושה גדלים. יש לנו גודל קטן ובינוני, ויש לנו חבית ממש ממש גדולה, ענקית. עכשיו בבית פרטי, תמצאו כזה צנצנת כזה חמודה, קטנה או בינונית, בצבע אדום, אבל נגיד במסעדות, או בבתי ספר, או לא יודעת, בכנסייה, אתם תמצאו כזה חבית ממש ענקית, אדומה, של קימצ'י, שהיא כאילו ממש ענקית, של נגיד 1.20 מטר מבחינת אורך, והפתח שלה משהו כמו מטר. כאילו בן אדם בקלות נכנס שם. אוקיי?
כן, לא, רציתי לשאול, אז קימצ'י זה כזה, אני כאילו לא יכולה לדמיין את זה, זה כאילו כזה כופתאות.
לא יצא לך אף פעם לאכול קימצ'י?
אולי כן אכלתי ולא ידעתי שזה קימצ'י. אכלתי משהו מגעיל כשהיינו ב... אכלתי בהונג קונג. יכול להיות שזה היה קימצ'י.
יכול להיות שזה לא קימצ'י אמיתי. האמת שאני בקוריאה אכלתי קימצ'י, והוא היה ממש טוב, אבל ממש חריף. אז כאילו, האמת שבקוריאה...
אבל איזה נראה? זה כאילו קופתאות כאלה?
זה חמוצים.
מה זה קימצ'י? איזה נראה?
את יודעת מה? אני אשלח לך תמונה בהמשך. זה חמוצים לכל דבר. וזה נחשב סייד דיש בקוריאה. נגיד, אין מצב שאת נכנסת למסעדה, אין מצב, לא יקרה, שאת יושבת לאכול ואין קימצ'י על השולחן. אני זוכרת כשהייתי בקוריאה, גם כשאכלנו המבורגר, הייתה אפשרות לשים קימצ'י על השולחן. כאילו, הם אוכלים קימצ'י עם הכל, עם הכל. זה כמו חומוס בישראל.
וזה מכל מיני ירקות, כל מיני, נכון?
בדיוק, בדיוק. הכי מפורס, הכי, הכי, תמצאי שם זה כרוב, צנון ומלפפון. גם בצל ירוק.
וזה חריף. וזה חריף.
ויש לזה ריח ממש חזק, ממש חזק.
אז כנראה לא נגעתי בזה. אפילו אם מישהו היה נותן לי, לא הייתי נוגע.
אז יאללה, פעם הבאה נטוס ביחד לקוריאה, ואני אתן לך לאכול קימצ'י.
אוי, בכיף.
אוקיי. אז אנחנו מתחילים. אז התאריך הוא ה-29 ליולי 2014, אנחנו נמצאות בפיצ'ון, זו עיר גדולה בקוריאה הדרומית, היא נמצאת כשעה נסיעה מסיאול, עיר הבירה של קוריאה, ואנחנו מגיעות לפסיכולוג שנקרא פסיכולוג קים. הפסיכולוג קים הוא פסיכולוג ילדים במקצועו, והוא עובד צמוד לשוטרים ולחוקרים. בכל פעם שיש לשוטרים קייס שמערב ילד, לא בהכרח רצח, אבל בכל קייס שיש ילד, אז הם פונים אליו, מבקשים ממנו להגיע, ולשבת עם הילד לפגישה ראשונה, כזה לנתח את ההתנהגות שלו. והיום קראו לפסיכולוגים כי הקייס שלהם ערב ילד. אבל זה לא ילד רגיל כמו כל ילד אחר. זה ילד בן 8, שקוראים לו ג'יהו. עכשיו זה לא השם האמיתי שלו, בדרום קוריאה שומרים ממש על אנונימיות, גם של הרוצח, גם של הקורבנות, אבל בכל המדיות החברתיות בדרום קוריאה, זה השם שנתנו לו כזה, וזה נהיה כזה נצמד אליו. אז הילד ג'י הוא ילד בן 8, ואין לו שום תיעוד במערכות. אין לו תעודת לידה. אין לו רישום מי האמא ובכלל מי האבא שלו. הוא לא הולך לבית ספר, וזה כאילו לא יכול להיות, כי זו קוריאה הדרומית. אמנם אנחנו מדברות על לפני 10 שנים, אבל הכל מתועד שם. וגם בדרום קוריאה זה בדיוק כמו בישראל, כל ילד חייב ללכת לבית ספר, מגיל 3 עד גיל 18. אז כאילו זה בכלל אבסורד שהילד בכלל לא רשום בשום בית ספר, ואין לו שום תיעוד בשום מקום. הם מבקשים מהפסיכולוגים להגיע ולשבת איתו. הפסיכולוגים הייתה לו שיטה מאוד ייחודית, כאילו כזה שהוא נקט בה כל הזמן. בכל פעם שהוא הגיע וישב עם ילד, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא הגיש לילד ארוחה או חטיף. והוא בעצם לפי ההתנהגות של הילד עם הארוחה והחטיף, ניתח את ההתנהגות שלו, את ההתנהגות הראשונית. אם הילד נגיד לקח את האוכל והתחיל לאכול ממש מהר, אז הוא הסיק מזה נגיד שהילד הורעב במשך כמה ימים. אם הילד נגיד צפה בפסיכולוגים ולא לקח את האוכל ולקח לו יותר מדי זמן לגשת לאוכל, אז הוא מסיק מזה שכנראה הילד לא סומך עליו, קשה לו להיפתח וכל מיני דברים. אבל לג'יהו הייתה התנהגות ממש מוזרה. הפסיכולוגים הגיש לג'יהו מנת המבורגר. ג'יהו לקח את המנה, חילק אותה לחמש חתיכות, לקח 4 חתיכות, החזיר אותן לאריזה, ואת החתיכה הראשונה הוא אכל. בכל השאר הוא לא נגע. הזיז הצידה את המנה וישב. עכשיו במשך כל פרק הזמן הזה, ג'יהו לא הסתכל לכיוון הפסיכולוגים, נגיד לבדוק האם הוא צופה בו, מה הוא חושב על הדרך התנהגות שלו. מבחינת ג'יהו, ככה כולם מתנהגים. הפסיכולוגים יצא מהפגישה ורשם בדוח המסכם שלו. זה ילד שסביר להניח שהוא שאר מלא ימים לבד בבית. אמא ואבא כנראה יצאו לפרקי זמן ארוכים והשאירו אותו לבד בבית. וכתוצאה מכך ג'יהו למד לחלק את האוכל בכל פעם שאמא ואבא מגיעים ונותנים לו אוכל. הוא ידע כזה לאכול רק קצת, להשאיר את השאריות כדי שיספיקו לו לכמה ימים עד שאמא ואבא חוזרים שוב הביתה. השוטרים קראו את הדוח המסכם וזה היה להם ממש מעניין, כי כאילו גם ממש מעניין, אבל זה התחבר להם ממש לדרך שבה הם מצאו את ג'יהו. אז אנחנו נחזור כזה כמה ימים אחורה ונספר על איך בכלל השוטרים הגיעו לילד ג'יהו. אנחנו מגיעים לבניין מגורים בפיצ'ון. זה בניין מגורים שמתגוררות בו משפחות רבות, וכלל דיירי הבניין יש בקומה השנייה של הבניין דירה שכלל הדיירים קוראים לה הדירה המסריחה או הדירה המתונפת. זו דירה שהייתה ממש 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 מסריחה. גם כשהדלת שלה הייתה נעולה וסגורה, והיא רוב הזמן הייתה נעולה וסגורה, לדירה היה ריח ממש ממש חזק. השכנים מספרים על זה שכשהם היו צריכים לעבור ליד הדירה, הם היו צריכים כזה כמה צעדים לפני, לקחת נשימה עמוקה, לסגור את הפה והאף, ורק אחר כך לעבור. לאף אחד מהדיירים לא היה נעים ללכת לדפוק בדלת ולהגיד להם, תנקו את הדירה שלכם כי זה מפריע לנו. וזה גם צריך להבין שזה תרבות גם שונה, אבל מלא פעמים חלק מהדיירים פנו לבעל הבניין וכן התלוננו, ואמרו לו, תקשיב, הדירה בקומה השנייה ממש מסריחה, אנחנו לא יכולים. ואלה שסבלו הכי הרבה, היו אלה שגרו קומה אחת מלמעלה, בקומה השלישית, ואלה שגרו קומה אחת מלמטה, בקומה הראשונה.
זה מזכיר לי את הדירה של הרוצח הסדרתי הזה, איך קראו לו? זה שעשו עליו...
ג'פרי דאמר?
סרט. דאמר, נכון, גם לא הייתה דירה מסריחה, וסברו גם מלמעלה, זה למעלה.
בדיוק.
אוקיי, אוקיי, תמשיכי.
אז, אבל זו לא הסיבה שקראו למשטרה. יום אחד, לקראת סוף יולי 2014, השכן מהקומה למעלה מתחיל לשמוע קול בכי של ילד, אבל לא קול בכי רגיל, לא קול בכי של ילד שאימא ואבא שלו אמרו, הוא אמר שהוא רוצה שוקולד ואימא ואבא אמרו שלו. זה קול בכי של ילד שממש סבל, ילד שראו שהוא, כאילו שמעו שהוא במצוקה. עכשיו, צריך להבין שבתרבות האסייתית בכלל ובתרבות הקוריאנית בפרט, לא נהוג להתערב להורים בחינוך. זה לא נהוג ולא מקובל, אוקיי? אז השכן לא יכל ללכת לקומה השנייה ולהגיד להם, תתנהגו יפה עם הילד שלכם, למה אתם ככה, לא יודעת, מרביצים לו, לא יודעת מה, למה הוא בוכה, למה הוא צריח. אבל השכן מספר על זה שהיה לו כל כך, כל כך, כל כך, הציק לו, כל הבכי היה לו כל כך רועש, עד לרמה שהוא לא יכל להתרכז בכלום.
אז לא הבנתי, אז באמת כי אצלנו בתרבות האירופאי זה הפוך, כל דבר שרק איזשהו משהו פיצי שאת רואה של הילד עושים משהו רע, אז ישר צריך להתערב, גם ממשלה לא. מתערבת, כל הארגונים ממשלתיים, ופה זה, בקוריאה נגיד... זה הפוך, כאילו לא נוגעים?
בואי נגיד שארגונים, לא, ארגונים ממשלתיים חייבים, אבל זה פחות נהוג, נגיד, שאת נגיד עכשיו, בואי נגיד עכשיו, גם עושים את זה מלא פעמים, עושים נגיד ניסוי חברתי, של כזה אמא עומדת עם הבן שלה ברחוב, ונגיד נותנת לו כזה כף ביד, או מכה ביד, אז כאילו נגיד במקומות אחרים בעולם יקפצו עליה, אז כאילו באסיה, מבחינת תרבות, זה התגובה של אנשים ברחוב, כאילו זה טיפה שונה, הם פחות מתערבים בחינוך נגיד של הורה, אבל במקרים חריגים כמובן שפונים לרווחה, כמובן שארגונים ממשלתיים כמובן מתערבים, זה לא שמקובל להקות ילד, זה פשוט לא מקובל נגיד שהשכן יתערב לך פתאום בחינוך אם הוא רואה משהו כזה לא תקין.
אוקיי.
אוקיי, אז השכן, בגלל שהילד בכה, זה בכי שהמשיך שעות, הוא החליט שאוקיי, אני לא מתערב להם בחינוך, אבל אני ירד למטה ואגיד להם שמציק לי כל הבכי, אני לא יכול יותר. הוא ירד למטה, דפק בדלת, הוא עדיין שומע את הילד בוכה, אבל הוא לא קיבל מענה, לא פתחו לו את הדלת, אז לא היה לו מה לעשות, הוא חזר הביתה. עכשיו הסיפור הזה המשיך במשך 48 שעות. במשך 48 שעות הבאות, הוא המשיך לשמוע את הילד בוכה לתקופות ממש ממש ארוכות, אבל זה לא בכי רגיל, זה כאילו הילד ממש צרח ובכה ושמעו שמשהו כאילו משהו לא תקין. אז הדייר הזה מהקומה מלמעלה החליט שזה לא יכול להיות, הוא קרא לעוד דיירים מהבניין, וכזה כמה דיירים ביחד ירדו למטה לכיוון הדירה, דפקו בדלת. אחת מהדיירות חשבה שזה יהיה כזה, היא חשבה על רעיון גאוני, והיא כזה עשתה, חמוד, תפתח את הדלת, זו אמא שלך, שכחתי את המפתחות בפנים. עכשיו, שמעו שהידית של הדלת מתחילה כזה לזוז למעלה למטה, אבל הילד, כאילו שמעו את הילד מתחרפן כזה מהצד השני, כזה בוכה, והוא אומר, אני לא מצליח לפתוח את הדלת, אני לא מצליח לפתוח את הדלת, והוא בוכה, ובוכה, ובוכה. ואז הדיירים מתחילים להתלחשש. ברגע שהילד מבין שכנראה מרמים אותו, ויש יותר מדי אנשים מחוץ לדלת, ולא רק אמא שלו, אז הוא מתחיל לבכות שוב ולצרוח ולהגיד להם, אני לא רוצה לפתוח לכם את הדלת, לכו מפה. באותו ערב, ב-29 ליולי 2014, השכן מהקומה למעלה מחליט להתקשר ל-112, שזה ה-911 של דרום קוריאה, ולדווח על זה שילד בקומה מתחת כנראה נמצא במצוקה, ואף אחד לא ניגש אליו, אמא שלו לא בבית. שני שוטרים מגיעים לבדוק מה קורה שם. הם דופקים בדלת, עכשיו השוטרים ממשיכים לשמוע את הילד בוכה. השוטר ג'ון, שהוא השוטר הראשי בחקירה, הוא אומר, ברגע ששמעתי את הקול בכי של הילד, הבנתי מיד למה השכן התקשר. כי זה לא קול בכי של ילד שסתם משהו לא טוב לו. אז השוטר החליט, אני לא יודעת למה הוא החליט ככה, אבל הוא החליט כזה טיפה לדחוף את הדלת עם הכתף שלו. וזה ממש הפחיד את הילד, והם התחילו לשמוע את הילד בוכה עוד יותר. אז שני השוטרים הבינו שזה לא הדרך הנכונה לגשת לדירה, והם החליטו לא לחכות לצו חיפוש, אלא לפרוץ פנימה לתוך הדירה. הם ידעו שיש מרפסת, אז הם הלכו מסביב, כמובן שקראו לתגבורת, עוד שעות מלא שוטרים הגיעו, הם עלו למעלה למרפסת, אבל הדלת של המרפסת גם הייתה נעולה. אבל השוטר שם לב שבצד יש חלון, והחלון כן פתוח. אז הוא הלך לשם, פתח את החלון, והוא אומר שברגע שהחלון נפתח, הוא כמעט נפל. כי הריח שיצא משם פשוט אי אפשר לסבול אותו. הוא אומר שמרוב שהריח היה חזק, העיניים שלו דמעו. זה היה ריח ממש מסריח. וכשהוא הסתכל פנימה, הוא ראה חלל של דירה, דירה קטנה, לא דירה ממש גדולה, משהו כמו, אם אני זוכרת נכון, 60 מטר, לא כתבתי, סליחה. והוא בכל החלל לא ראה מקום אחד ריק. זה שקיות של זבל שהצטברו אחת על השנייה, ממש מלא 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 שקיות של זבל. מלא חפצים לא שימושיים, מלא חפצים ישנים שנשארו שם. עד לרמה שמיקרוגל ממש ישן, שראו שהוא ממש מתונף, ישב שם על הרצפה. מה שלא תדמיינו לעצמכם היה שם על הרצפה. הוא אומר שעד לרמה שהוא ראה אפילו חולדה, כזה מהלכת לה בין השקיות אשפה, וזה שקיות אשפה שאף אחת מהן לא הייתה סגורה מלמעלה. אז תדמייני את הריח.
אוי אוי אוי, נורא.
כן. כל השוטרים שמים מסיכה על הפנים והאף, שמים כפפות, בכל הזמן הזה הילד עדיין צורח, הם שומעים אותו והם כאילו נחושים להגיע אליו כדי לתת לו עזרה כמה שיותר מהר. שמים מסיכה, שמים כפפות, והשוטרים נכנסים פנימה לתוך הדירה. הם מוצאים תג'יו הקטן החמוד, מפוחד, יושב כזה בזווית על, על, על מזרון, שהוא, המזרון כל כך חום ושחור, מרוב עובש ומרוב לכלוך, וג'יו הקטן החמוד יושב שם ובוכה. שני שוטרים נגשים אליו, לוקחים אותו לבית חולים, ושאר השוטרים ממשיכים לחפש בדירה. עכשיו, בגלל הריח החזק, ובגלל שג'יו לבד בדירה, הם מניחים שכנראה משהו קרה לאמא ואבא שלו, או שאמא ואבא שלו עזבו אותו והוא נשאר לבד, הם לא מבינים בינתיים מה קורה. אז הם מתחילים לחפש כזה קצת בדירה, מחיפוש ראשוני עולה שהדירה שייכת לאישה, בת 53, שקוראים לה לי סג'ונג, והם מניחים שסג'ונג היא בעצם אמא של ג'יו, אוקיי? ו... הטענה הראשונה שעולה, יכול להיות שסג'ונג נפטרה, ולג'יו הקטן החמוד לא היה מה לעשות, אז הוא התחיל לבכות, ויכול להיות שהגופה שלה נמצאת בתוך הבית. אז חיפושים ממש מסיביים מתחילים למצוא את סג'ונג בתוך הבית.
אני פספסתי בין כמה הוא היה, הקטנצ'י?
הילד בן 8, הילד בן 8.
8, אוקיי, אוקיי. חשבתי שיותר קטן, פספסתי את זה.
בן 8, האמת שבמלא מקורות רשמו שהשוטרים חשבו שהוא נראה פחות, כי ההתפתחות שלו כנראה לא הייתה מתאימה לגילו, אבל הוא היה בן 8. אוקיי, אז מתחילים לחפש בתוך הדירה עוד פרטים שיכולים לתת להם מענה. מתחילים כזה לחפש, והשוטר ג'ון שם לב שבזווית, כזה בזווית הוא רואה חדר שהוא סגור, הדלת שלו סגורה, והוא כזה מבודד משאר הדירה, וזה כזה... היה לו מוזר, כי שאר הדירה כזה כולה פתוחה, חלל פתוח אחד על השני, והכל כזה אחד על השני, לא רואים כלום. אז הוא ניגש שם לחדר, פותח אותו, בפניו, כשהוא פותח את הדלת, הוא רואה חדר ממש קטן. להבדיל משאר הדירה, החדר נקי, אין שם כלום, אבל באמצע החדר עומדת חבית קימצ'י ענקית בצבע אדום. האמת שזה גם קטע של תרבות שכנראה אנחנו לא נבין, אבל רוב הקוריאנים שמכירים את הקייס אומרים שאם הם היו רואים חבית של קימצ'י בתוך בית, הם היו מתחרפנים. כי מה חבית קימצ'י עושה בתוך בית? כאילו זה לא כזה נהוג. אז השוטר אומר שכאילו זה ממש מפתיע אותו לראות חבית קימצ'י כזו גדולה, והוא אומר שהריח שהוא מריח מתוך החדר פשוט מזעזע. הוא כאילו אומר, ברגע שהריחתי את הריח, הבנתי שזה ריח של גופה. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אז השוטר המסכן צריך לפתוח את החבית, הוא צריך לדעת מה יש שם, הם צריכים למצוא כל פרט שיש בדירה הזו. הוא ניגש לחבית, הוא פותח אותה, והוא מספר על זה שהוא פותח אותה, וכזה זז אחורה, כי הוא מפחד שמשהו יקפוץ מבפנים. אבל ברגע שהוא פותח את החבית, הוא מוצא שם נוזל, כזה ממש סמיך וסמיכה. אז עם היד, עם הכפפה, הוא לוקח ומוציא את הסמיכה. מתחת לסמיכה היו שתי גופות. כן, עכשיו במקורות... אבל זה כאילו שתי גופות, תביני שכזה, שמו אותם בתנוחה מסוימת, והשוטרים פשוט כולם מקבלים כאילו הלם, כאילו מה קורה פה. אז בהתחלה חוששים שיכול להיות שאחת מהגופות היא של ליסה ג'ונג, יכול להיות גם של אבא של הילד, אין להם בינתיים שום פרט, אין להם מושג מה קורה שם. אבל ברגע שמוציאים את הגופות, הם מבינים שאלה שתי גופות של שני גברים, ולא מדובר באישה בכלל. אז כל הטענה שלהם הופכת, וליסה ג'ונג הופכת מכנראה חשדו שהיא מתה, לחשודה העיקרית בקייס. וכדי להבין מה קורה בכלל, הם מתחילים לחפש את ליסה ג'ונג. עכשיו, כמה דברים קורים במקביל? קודם כל, הגופות נלקחות גם לחוקרים פורנזיים וגם לרופאים. הם צריכים לדעת של מי הגופות. מה סיבת המוות? כמה זמן הם נמצאים שם? מה קורה בכלל? כאילו, משני הגברים האלה שנמצאים בתוך חבית קימצ'י. מצד שני, השוטרים בתחנת משטרה מחפשים כל מידע שיש להם על ליסה ג'ונג במערכות שלהם. מצד שלישי, שוטרים נשארים בבניין לתשאל את השכנים. עכשיו, מתשאור ראשוני של השכנים, השכנים מספרים על זה שבכלל ליסה ג'ונג היא אמא חד-הורית, והיא מגדלת את ג'יהו לבד. הם אומרים שהיא גרה שם לבד עם הילד שלה, הם לא יודעים על זה שגבר גר שם. כאילו כמה פעמים כזה גברים של one night stand כזה מגיעים והולכים, אבל אף פעם לא היה גבר אחד קבוע. לקראת תחילת 2013 היא יצאה עם גבר במשך כמה חודשים, אבל אז הם נפרדו ולא ראו אותו שוב. ושכן אחד מספר על זה שלפני 8 שנים, סג'ונג יצאה עם גבר מבנגלדש, שהוא בכלל לא קוריאני, וביחד נולד להם ג'יהו, בן 8. אבל כשג'יהו היה בן 2, כזה השכן פגש את אבא של ג'יהו ביחד עם ג'יהו בפארק, בשכונה, ואבא של ג'יהו אמר לו שהוא מבנגלדש, שהוא עובד זר, הוויזה שלו, התוקף שלה נגמר בעוד כמה שבועות, והוא לא מתכנן לחדש אותה. הוא ייסע בחזרה למדינה שלו. ובאמת, אחרי כמה שבועות הוא פגש את סג'ונג, והיא אמרה לו שהאבא של ג'יהו חזר הביתה למדינה שלו, והיא כרגע אמא חד-הורית. אז חוץ מסג'ונג וג'יהו, לא ידוע על אף אחד שגר בדירה הזו. וגם אין, בגדול אין לתינוק הזה אבא. אוקיי? אז השוטרים בתחנת המשטרה, זה בגדול הפרטים החשובים שעולים מחקירת, מתשאול השכנים. השוטרים בתחנת המשטרה נכנסים למאגר המידע שלהם, רושמים שם את השם של ליסה ג'ונג ואת מספר הזהות שלה מהפרטים שמצאו בדירה, וזה מערכת שאמור להופיע בה הכל. נגיד כתובת, חיובי אשראי, אשפוזים בבתי חולים, לא יודעת, תשלומי מס, איפה היא עובדת, הכל. כל מידע שיש על סי ג'ונג במערכת אמור להופיע כשהם מחפשים את השם שלה. ברגע שהם מחפשים את השם שלה, הם מוצאים כמה דברים מעניינים. קודם כל הם מוצאים שהיא נשואה לגבר בשם פארק, פארק זה שם המשפחה שלו, אנחנו לא יודעים את השם הפרטי שלו, והם נשואים במהלך ה-20 שנים האחרונות. עכשיו, לא בדירה ולא שכנים, אף אחד לא מספר על זה שמישהו בשם פארק, שסג'ונג נשואה אליו, אף אחד לא דווח על זה. אז הם מחליטים, אוקיי, אולי הם פרודים, אבל אף פעם לא נגיד חתמו על גירושים, אבל כל אחד כזה חי לבד, אבל אם נדע לאתר את פארק, יכול להיות שיהיה לנו יותר מידע על סג'ונג. אז הם מחליטים לחפש את השם של פארק במערכת. אבל ברגע שהם מחפשים את השם של פארק במערכת, להפתעתם הם מקבלים דף ריק. לא היה שום תיעוד על פארק במשך ה10 שנים האחרונות. לא אשפוזים בבתי חולים, לא תשלומי מס, לא חיובי אשראי, כלום, כלום, אין שם כלום, כאילו הבן אדם לא קיים ב10 שנים האחרונות. אבל מה? חשבונית הטלפון שלו משולמת כל חודש במהלך 10 שנים האחרונות. זה הדבר היחיד שפעיל לפארק.
וואלה.
אז השוטרים מחליטים ללכת
ולבדוק את החיים.
כן. אז השוטרים מחליטים לקחת את מספר הטלפון ולבדוק מי משתמש בטלפון הזה של פאק. כשהם בודקים אותו, הם מוצאים שם אנשי קשר ושיחות שמבוצעות אך ורק לקרובי משפחה וחברים של סג'ונג. אז הם מניחים, אוקיי, זה הנורה אדומה שנדלקת לשוטרים, שיכול להיות שאחת מהגופות היא בכלל של פארק. אבל בינתיים אין להם כלום, אוקיי? אין להם שום מידע. הגופות בינתיים בנתיחה ראשונה, אין להם עדיין שום מידע, שום כלום. בנוסף, במערכת של סג'ונג, הם מוצאים שיש לה ילד, אבל לא ג'יהו. כמו שאמרתי, ג'יהו אין לו שום תיעוד, אין לו תעודת לידה, אין לו כלום. הם מוצאים שיש לה ילד בן 27, והוא חי לו חיים רגילים באיזשהו מקום בפיצ'ון, אז השוטרים מחליטים ללכת ולבדוק מה קורה עם הילד, כאילו לשאול אותו האם הוא יודע איפה אמא שלו, מה, מומי, מה קורה שם. הם הולכים ודופקים לו בדלת. הוא חי חיים נורמטיביים, אין לו קשר עם אמא שלו, כשהם שואלים אותו, אומרים לו שלום, אנחנו פה, אנחנו רוצים לשאול אותך, עכשיו הם לא אומרים אנחנו רוצים לשאול אותך על אמא שלך, אנחנו רוצים לשאול אותך על אבא שלך, על פארק. רצינו לשאול, כאילו, האם אתה יודע איפה הוא נמצא, מה קורה שם? אז הילד מאוד מופתע, אומר להם, אני לא יודע, אבא שלי נעלם לפני 10 שנים, ואין לי, כאילו, הוא מאז לא יצר איתנו קשר. אז השוטרים שואלים אותו, כאילו, מה קרה? למה אבא שלך בכלל נעלם? מה, כאילו, האם היה שם סכסוך? האם ההורים שלך רבו או משהו? אז הוא מספר להם שבשנת 1995, הוא ואח שלו, הם היו שני אחים. הילד הגדול היה בערך בן 12, והילד הקטן היה בערך בן 8. יום אחד, אחיו הקטן, בן ה8, חזר מבית הספר, והוא עמד כזה בצומת עם רמזור, ורצה לחצות את הכביש. והצבע של הרמזור של ההולכי רגל היה אדום. אז אחיו כזה עמד בצד, ומסעית ממש גדולה עברה באותו נתיב, איבדה שליטה, נפלה ודרסה את אח שלו למוות. והוא אומר שמאותו יום, המשפחה שלהם שחיה חיים ממש נורמטיביים מאושרים, הפכה למשפחה כאילו אחרת לגמרי. אמא שלו לקחה את המוות של אח שלו ממש קשה, והיא כל הזמן האשימה את פעלה, את בעלה, את פארק. כי היא אמרה, הם חיו במקום אחר שזה לא פיצ'ון, הם גרו בעיר אחרת, לא רשום איפה. אבל פארק ממש התעקש לעבור לפיצ'ון, כי ההורים שלו גרו שם, והוא רצה להיות קרוב להורים שלו. אז סג'ונג ממש האשימה את פארק, שכאילו החליט לעבור לפיצ'ון, והאשימה אותו במוות של הילד שלה. היא אמרה, אם הם לא היו עוברים לשם, אז התינוק שלה לא היה מת. ומאז הנישואים של ההורים שלו הלכו ודרדרו. סג'ונג נכנסה לדיכאון ממש, כאילו דיכאון עמוק, והתחילה משם לאגור ממש ממש דברים, לאגור אותם. היא לא הסכימה לזרוק כלום. גם נגיד שקית אוכל שנגמרה ולא נשאר שם כלום, היא לא הסכימה לזרוק אותה. היה לה ממש קשה לזרוק. ופארק מצא את הפורקן שלו בזה שהוא הולך ויוצא עם נשים אחרות. וזה יצר ממש ממש מלא בעיות בין בני הזוג, עד שיום אחד לפני 10 שנים, הוא חזר מבית הספר, הילד היה בן 17, הוא חזר מבית הספר, שאל את אמא איפה אבא, היא אמרה לו לא יודעת, הוא אמר לי שהוא לא חוזר יותר הביתה, והוא עוזב אותנו, ומאז הוא לא יצר איתם קשר. האבא פשוט הלך ונעלם. עכשיו הילד של הבן ה-27, בגלל שאימא שלו גם נכנסה לדיכאון עמוק והיה קשה מאוד לתקשר איתה אחרי המוות של אח שלו, בקוריאה הדרומית כמו בישראל הגיוס לצבא הוא חובה. אבל לא כמו בישראל בגיל 18. בדרום קוריאה כל גבר קוריאני צריך להתגייס לצבא מגיל 18 עד 30. הוא יכול להחליט באיזה שנה, באיזה גיל הוא מתגייס. אז הילד, כאילו הילד בן ה-27 של סג'ונג החליט בגיל 18 להתגייס לצבא, נכנס לצבא 2, אחרי שיצא מאז הוא לא יוצר כמעט אף פעם קשר עם אמא שלו, אין להם באמת כמעט קשר. קורה שפעם בשנתיים אמא שלו מתקשרת אליו, אבל אין לו קשר עם אמא, ואין לו שום, כאילו אין לו שום מושג מה קורה, איפה אמא שלו, או בכלל איפה אבא שלו. אז השוטרים מבינים שגם דרך הילד שלה, כאילו אספו יותר מדי עליה, אבל הם מבינים שגם דרך הילד שלה אין להם כל כך דרך להגיע לסג'ונג, והם ממשיכים לחפש את מקום העבודה שלה. הם מוצאים את מקום העבודה שלה, ויום למחרת, ב-30 ליולי 2014, הם מחליטים ללכת לשם ולבדוק האם היא נמצאת שם, כי גם הבינו מהדיירים שכנראה במשך הימים האחרונים היא לא הגיעה לבניין, כי הילד ממש בכה וצרח. אז סביר להניח שהיא לא הופיעה בבניין. אז הלכו למקום העבודה שלה, ושאלו אותה אחראי שם, היי, אנחנו מחפשים את ליסה ג'ונג, אנחנו רוצים לשאול אותה כמה שאלות. אז האחראי אומר להם, אני לא יודע, היא הגיעה הבוקר לעבודה, אבל כמה דקות לאחר מכן היא הייתה ממש נסערת, והיא יצאה מפה. היא אמרה שיש לה איזה מצב חירום במשפחה, והיא יצאה מפה. אז השוטרים מחליטים לחפש אותה, לעקוב אחריה דרך המצלמות ה-CCTV, ובאמת מצליחים לראות אותה כזה לובשת חולצה אדומה, ויוצאת כזה בורחת לה מהמקום עבודה, היא עבדה במפעל לייצור כל מיני דברי מזון, אז היא יוצאת משם כזה בריצה, והולכת לה כזה, מנווטת את הדרך בין הכבישים, עד שהיא מגיעה לכביש שאין שם מצלמות הבטחה, והם מאבדים את עקבותיה, ואין להם שום דרך לעקוב אחריה יותר. אוקיי? עכשיו, דרום קוריאה היא באמת מדינה, כאילו מבחינת תצלומי הבטחה היא מאוד מתקדמת, היא נחשבת, סול נגיד עיר הבירה, נחשבת אחת מ10 הערים הכי מצולמות בעולם. אז נכון שזה לפני 10 שנים, אבל בכל מקרה היה להם ממש אמצעים לעקוב אחריה, והם כאילו חושדים שיכול להיות שהיא קיבלה עזרה מבחוץ, עד לרמה שהיא הצליחה להגיע לכבישים פחות מצולמים. כאילו הם הרגישו שהיא ממש בורחת. עכשיו הם... כאילו הם טועים לעצמם, היא לא מגיעה לבניין, היא יצאה ממקום העבודה כי היא כנראה הבינה שמשהו לא תקין, שכנראה מחפשים אותה, אז יכול להיות שמישהו עוזר לה. אז הם מחליטים ללכת ולעקוב אחרי השיחות האחרונות שהיא ביצעה בטלפון. כשהם מחפשים בשיחות האחרונות שהיא ביצעה בטלפון, הם מוצאים מספר ספציפי שהיא כל הזמן התקשרה אליו. הם גם מתשאלים כמובן אנשים כזה בחברה שהיא עובדת, ואנשים בחברה שהיא עובדת אומרים שסג'ונג בחודשים האחרונים יוצאת עם גבר, עובד זר, שעובד במפעל ליד, יש לה משהו עם גברים זרים, לא יודעת. במפעל ליד.
משיכה, משיכה.
היא לא נמשכת כנראה לקוריאנים. עובד זר שעובד במפעל ליד, והוא בכלל עובד זר מסרי לנקה, והם יוצאים ביחד בשבועות האחרונות. אז השוטרים מחליטים, אוקיי, בוא ניקח את הפרטים שלו, אולי נלך לדירה שלו, אולי באמת נמצא אותה שם. כרגע אין לשוטרים צו חיפוש בדירה של אותו עובד זר, אבל הם בכל מקרה מחליטים ללכת, כאילו אומרים, יאללה, ניתן צ'אנס, אולי הוא ייתן לנו, אולי ייתן לנו לשאול אותו כמה שאלות, להיכנס פנימה. השוטרים מגיעים לדירה שלו, דופקים בדלת, הוא פותח את הדלת, הוא כזה פותח את הדלת ממש ממש צר, הוא כזה מציץ עם הראש, ואומר להם, כאילו, כזה מסתכל עליהם, ואומרים לו, היי, שלום, אנחנו מחפשים את ליסה ג'ונג, ורצינו לדעת האם היא נמצאת פה. אז הוא אומר להם, לא יודע, לא יודע, אני לא יודע כלום, אני גם בקושי מבין קוריאנית, אני לא יודע. אז אומרים לו, אתה יכול לתת לנו להיכנס פנימה? אז הוא כזה, לא, 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 אני לא מבין קוריאנית, לא, לא רוצה. והוא סוגר את הדלת. עכשיו לשוטרים, אין שום דרך להיכנס פנימה. אין להם צו חיפוש, אין להם כלום. אז הם מחליטים ללכת ולהשיג צו חיפוש. הם מבינים שמשהו לא תקין. ההתנהגות שלו הייתה כל כך מזורה, והם מבינים שהוא הבן אדם האחרון שסג'ונג יצרה איתו קשר, ואיתו הכי הרבה בקשר בימים האחרונים. אז הם מחליטים ללכת ולהוציא צו חיפוש, ואחרי 48 שעות הם חוזרים לאותה דירה. אוקיי? עכשיו, שנייה, לפני שנמשיך עם מה הם מוצאים בדירה אחרי 48 שעות, אני רוצה להגיד שבנתיחה הראשונה של הגופות, עולה שהגופה שהייתה בתחתית החבית, החוקרים והרופאים משערים שהיא הייתה שם בערך 10 שנים, והגופה שהייתה מלמעלה, כן, את עושה ספוילר, אבל כן, כאילו זה דעדה. והגופה שהייתה מלמעלה, הם משערים שהייתה שם פחות, הרבה פחות זמן. כי גם מבחינת רכבון, הגופה שהייתה בתחתית הייתה ממש רכובה, אבל הגופה שהייתה מלמעלה הייתה פחות רכובה. והם משערים שהיא הייתה בערך שם כמה חודשים, נגיד 8 או 9 חודשים, אז הם משערים שהיא בערך הייתה שם לקראת סוף 2013. אוקיי? אבל בינתיים הם לא הצליחו להוציא DNA, הם לא הצליחו להגיד של מי הגופות, כלום. זה הדבר היחיד שהם יודעים, שיש שם שתי גופות של שני גברים, גופה אחת נמצאת שם 10 שנים, גופה שנייה נמצאת שם כנראה בערך 10 חודשים, משהו כזה, פחות. אוקיי? אז אחרי 48 שעות, עם צו חיפוש, השוטרים מגיעים לדירה של אותו עובד זר, דופקים בדלת, והפעם כאילו לקחת את הבן אדם והחלפת אותו. הוא פותח את הדלת, אומר להם שלום, כן, בואו, תיכנסו, הוא אפילו לא שואל לצו חיפוש. אז הם אומרים לו, היי, שלום, אנחנו מחפשים את ליסה ג'ונג, האם אתה יודע איפה היא נמצאת? כאילו, הם הבינו שהבן אדם כנראה מפוחד, הוא ממש מפוחד, הוא כזה הסתכל על השוטרים ואמר להם, לא, לא, אני לא יודע איפה היא נמצאת, אבל כזה, עם היד הוא עושה, הוא כזה, סימן להם ימינה. כזה, לא, לא, אני לא יודע, אבל היד שלו מסמנת ימינה. והשוטרים הבינו שכנראה הבן אדם ממש מפוחד. אז הם
בוגד, בוגד, לא מפוחד.
הנה, גבר גבר, איזה גבר.
גבר גבר, הנה, מסרי לנקה, בוגד.
שנייה ראשונה מחר אותה. אז השוטרים נכנסים פנימה לתוך הדירה, ובחדר מצד ימין, הם פותחים את הדלת, הם מוצאים את ליסה ג'ונג עומדת שם, רק בהלבשה תחתונה, וכזה כולה מחכה שהשוטרים ייכנסו, ממש מבוהלת. והם כמובן לוקחים אותה לחדר החקירות. עכשיו הם מצאו ליסה ג'ונג.
אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, איך הוא כן. במחר אותה, ככה בקלות, תיכנסו, עכשיו. תיכנסו, בטח, יואו, לא מאמינה.
אני מוכה שהוא מחר אותה, כי מה קרה? הם יצאו ביחד רק כמה שבועות, הם בקושי יכירו, אוקיי? עכשיו היא סיפרה לו באותו יום שהיא ברחה מהמפעל, שהבן זוג לשעבר שלה היה ממש אלים, והוא כרגע מחפש אותה, והיא בורחת ממנו. אז הוא המסכן נתן לה מכסה, כזה שתבוא ותהיה אצלו. אבל פתאום הוא רואה שוטרים בדלת שלו, וביום הראשון הוא לא מבין, הוא חושב שכנראה, אז היא סיפרה לו כל מיני סיפורים, שיכול להיות שהבן זוג שלה מקושר עם המשטרה, והוא שולח שוטרים כדי להטעות אותו, אז ביום הראשון הוא היה ממש מפוחד, ולא הסכים לתת להם להיכנס אליו לדירה. אבל אחרי 48 שעות, זה כזה הדליק לו נורא אדומה, וואלה, חכו שנייה, מה קורה פה? עכשיו, עוד משהו שהוא ממש מעניין שקרה במהלך 48 שעות, הסיפור רצח, הסיפור שמצאו שתי גופות, נהיה ממש מפורסם. תחשבי עכשיו, הם מוצאים כתבה בישראל שמצאו שתי גופות בתוך חבית. זה באמת, זה נהיה ממש מפורסם בדרום קוריאה, שבפיצ'ון מצאו שתי גופות, בחבית קימצ'י, כאילו איך זה יכול להיות? אנשים ממש התחרפנו. עכשיו, כמו שסיפרתי לכם, בדרום קוריאה ממש שומרים על אנונימיות, גם של רוצח, גם של קורבנות. מה המשטרה של פיצ'ון עשתה? הם רצו למצוא את ליסה ג'ונג, אז הם פרסמו מודעה של וונטד, עם התמונה שלה, ועם השם הפרטי המלא שלה, אוקיי? השוטרים אמרו, לא, ליסה ג'ונג אין לה שום קשר למקרה רצח, אבל אנשים לא מטומטמים, כאילו, פתאום יום אחד בפיצ'ון מוצאים שתי גופות, מצד שני מחפשים את ליסה ג'ונג, אנשים עשו אחד ועוד אחד, והם הבינו שכנראה ליסה ג'ונג היא הרוצחת, אוקיי? עכשיו, נגיד, זה ממש מעניין גם, נגיד, חדשות ופודקאסטים שעושים בקוריאה, אסור להם, מבחינה חוקית, להגיד את השם של ליסה ג'ונג, או כאילו חסוי מבחינה משטרתית. אבל אנחנו בישראל, אף אחד לא יודע שאמרנו את השם שלה. וזה בעצם הדרך היחידה שהייתה לאנשים לדעת מה השם שלה ואיך היא נראית. כאילו בלי הפשלה הזו של השוטרים, אף אחד לא היה יודע מה השם שלה, והייתה רק רוצחת הקימצ'י.
אבל זה ממש הזוי, למה אסור, כאילו אם את כבר בטוח שזו הרוצחת, כן? כאילו, אז למה לא לפרסם את זה? נכון, עוד הקורבנות, אני מבינה, אבל הרוצח מוזר. נכון.
ויש על זה, תקשיבי, יש על זה ויכוח ממש רציני בקוריאה, כי כאילו הם אומרים, עכשיו, מה הגורמים הממשלתיים והשוטרים והמשטרה טוענים, מה הגורמים הרשמיים טוענים, שכאילו הם מאמינים שהפושע בסופו של דבר יחזור לחברה. והם כן רוצים לתת לו אפשרות לחזור לחברה בצורה נורמטיבית. אז כאילו, אם תהיה סטיגמה, וקוריאה היא חברה מאוד שיפוטית, הם מאוד שיפוטיים, קשה מאוד שם, עם סטיגמות חברתיות וכאלה, ממש קשה. אז כאילו, הם לא רוצים לתת, כאילו, הם רוצים לתת צ'אנס לאנשים, אוקיי? כנ"ל לגבי קורבנות ומשפחות של קורבנות. עכשיו יש על זה פיקוח ממש רציני, כי אנשים טוענים שזה לא פייר, וצריך שכולם ידעו שזה אנס, שזה רוצח, שזה פודופיל, והם גרים בינינו והם חיים בינינו, גם אם הם יוצאים מהכלא, אבל ככה ההתנהלות שם, לרוב הם שומרים על אנונימיות, אלא אם כן זה כמו במקרה הזה, כזה כתפה שלה וכולם יודעים מי זו רוצחת הקימצ'י.
אז זהו, שזה אני לא מבינה, למה נותנים צ'אנס לרוצחת שהיא הרגה שני גברים שמה בחבית של קימצ'י?
נכון.
ולא, אבל לשני גברים האלה אין צ'אנס כבר.
נכון, האמת שאת תמיד אומרת את זה. את תמיד אומרת את זה. זה משפט שמזכיר לי אותך. אבל איפה הצ'אנס של הקורבנות? למה שניתן צ'אנס להרוצח? אוקיי, אז מצאו את ליסה ג'ונג בדירה של אותו בן זוג שהיה לה. לבן זוג מסרי לנקה אין שום קשר לקייס. הוא באמת לא ידע מה קורה. הוא לא ידע מה מומי. ובאמת שחררו אותו אחרי חקירה, והבינו שהוא בקושי מדבר קוריאנית, אוקיי? הם היו כנראה יחד רק בגלל יחסי מין, אין לו שום קשר אליה. אז סג'ונג נכנסת לחדר חקירות, והיא מוכנה לדבר. השוטרים שואלים אותה, סג'ונג, אנחנו רוצים בבקשה לדעת, מי זה שני הגברים שיש לך בחבית הקימצ'י בבית? מה הזהות שלהם? למה רצחת אותם? האם את רצחת אותם? למה הכנסת אותם לשם? כאילו, מה קורה? ספרי לנו. אז היא כזה מסתכלת על השוטר ואומרת לו, מצטערת. אז אומר לה, מה? אז היא, כל שאלה שהוא שואל אותה במהלך 5 הדקות הראשונות של החקירה, כל מה שיש לה להגיד שהיא מצטערת. והיא לא משתפת, כאילו לא כל כך מדברת בהתחלה, עד שהוא שואל אותה, השוטר מחליט לשנות כיוון, אז הוא שואל אותה, למה בכלל ברחת? אם את לא קשורה למה שקורה, למה בכלל ברחת מהעבודה? אז היא אומרת לו, שבאותו בוקר כשהגיעה לעבודה ב-30 ליולי, חברה שעובדת איתה, שגרה כזה קרוב לבניין המגורים שלה, הגיעה לעבודה וסיפרה לה שמלא שוטרים נמצאים מחוץ לבניין שלה. ומה סג'ונג חשבה? שכנראה השוטרים ידעו שג'יהו נשאר לבד, היא חשבה שג'יהו כנראה נפטר או מת, והשוטרים עלו עליה שהיא מזניחה את הילד שלה ומשאירה אותו לבד, אז היא ממש פחדה והחליטה לברוח.
אז מה, היא לא חשבה שהם ימצאו גם את הגופות כשיכנסו ל...
את מבינה? את מבינה? היא כאילו פחדה שימצאו את הילד שלה שהזניחה אותו ושאירה אותו לבד, ואפילו לא חשבה על הגופות, על הגופות, לא חשבה על זה.
אולי שכחה פשוט שהרגה ושמה
בחבית הזאת. יכול להיות מאוד, כי אפילו שכחה שהילד שלה הוא בן 8, לקח לה כמה רגעים להיזכר. היא כזה, ג'יהו, בן כמה הוא, תן לי שני, היא התחילה לחשב, היא לא היה לה מושג בן כמה הוא, עד לרמה הזו הייתה מזניחה. אז הם מתחילים לתשאל אותה, מה קרה שם, כאילו מי שני הגברים האלה? אז בהתחלה היא אומרת, שהגופה שלמטה היא הגופה של פארק, שלנו זה לא מפתיע, כי כל הדברים, גם לשוטרים זה לא היה מפתיע, כי זה מסתדר עם כל מה שקורה, פארק נעלם לפני 10 שנים, אף אחד לא יודע איפה הוא, לא בני המשפחה שלו, לא אף אחד. אז, אבל פארק, בעלה הראשון, יום אחד היא קמה בבוקר ומצאה שהוא ללא רוח חיים. היא לא רצחה אותו. הוא היה ללא רוח חיים. ובגלל שהיא הייתה בדיכאון ממש עמוק, והיה לה מאוד קשה להתמודד עם המוות של הבן שלה, היה לה מאוד קשה לתכנן עוד הלוויה. אז היא החליטה לשמור אותו בצד, לא לתרוח יותר מדי, לשים אותו בחבית קימצ'י ולהמשיך הלאה בחיים, כי היא לא יכלה מבחינה כלכלית ומבחינה נפשית לטפל עכשיו בהלוויה. הגיוני בסך הכל. עכשיו אחרי ששמו לה עורך דין, סג'ונג הבינה שהגרסה הזו יותר מדי בוטה, אז היא שינתה. היא אמרה, קמתי יום אחד, הוא לא היה בחיים, ובגלל שאני ממש 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 אוהבת אותו, לא הייתי מוכנה להיפרד. אז השארתי אותו קרוב אליי, בחבית הקימצ'י בבית. אז השוטרים אומרים,
מאיפה לקחה את החביתה? מאיפה לקחה את החבית הזאת?
זהו, אז היא כנראה קנתה אותה, מחנות של כלי בית שמוכרים לי מסעדות. עכשיו, אנשים בדרום קוריאה ממש צוחקים על זה, שכאילו תדמיין לך, אישה בת 53 הולכת ברחוב וסוחבת חבית קימצ'י, ענקית. כאילו, זה כאילו בטח היה מוזר לאנשים שהיא עשתה את זה. כאילו, למה חבית קימצ'י נמצאת אצלך בבית? אז הם שואלים אותה, אוקיי, אז של מי הגופה השנייה? אנחנו כאילו די אנחנו שהגופה הראשונה היא של פארק. את מתעקשת שלא רצחת אותו, אוקיי, בואי, הם כאילו מנסים להתקדם טיפה בחקירה. של מי הגופה השנייה? אז היא אומרת להם, לא, לא, זה לא חשוב, הגופה השנייה היא שבכלל של עובד זר ממדינה אחרת, הוא לא קוריאני. השוטרים כזה מסתכלים עליה, וכאילו, לא מבינים מה היא רוצה. עכשיו, היא אמרה את זה, כי בדרום קוריאה יש סטיגמה שכאילו, פחות מחמרים כשהפשע בוצע כלפי בן אדם שהוא כאילו זר ולא קוריאני, ויותר מחמרים כשהקורבן הוא קוריאני. כמה עצוב שזה נשמע, אבל זה מה שאנשים מספרים, אני לא יודעת עד כמה זה נכון, והיא כנראה ניסתה לצאת מזה בזול, היא חשבה שהשוטרים כזה טיפה לא יתייחסו יותר מדי אם הגופה היא באמת של בן אדם קוריאני, בזמן ש... סג'ונג במהלך ימים ממש מרחה את החקירה ולא כל כך שיתפה פעולה, היא המשיכה להתעקש שהיא לא רצחה את פארק, את הגופה מלמעלה זה גבר זר שהיא כאילו לא היה לה מה לעשות איתו, אז היא רצחה אותו בטעות והכניסה לחבית קימצ'י, לא כל כך הצליחו להגיע לשום מקום, הדוח של הנתיחה הגיע. והם באמת הצליחו לאמת את הגופה של הגבר שהיה הגופה העליונה שהייתה שם פחות זמן, והם הבינו שהיא שייכת לגבר שנמצא ג'אנג. עכשיו זה לא השם האמיתי שלו, זה שם המשפחה, אני שוב אומרת, יש אנונימיות ויש מידע חסוי, אבל שם המשפחה שלו ג'אנג, הם הבינו שזו הגופה שלו, ועכשיו הם הגיעו אליה עם עובדות, אוקיי? לקח יותר זמן לזהות את הגופה של פארק, למרות שהם ידעו בוודאות שזו התקופה שלו, אבל תחשבי על גופה שנמצאת 10 שנים בתוך חבית קימצ'י. באיזה מצב היא נמצאת, אני חושבת שקשה מאוד לבודד משם DNA, כדי לאתר, כאילו לאמת שזו באמת הגופה, אז הם חזרו לסיג'אנג לעובדה, הם אמרו לי.
אז גם קשה בטח להגיד מה, איך הוא נהרג, פארק,
בדיוק.
עם 10 שנים,
את נכון? את ממש חכמה, את צריכה לעבוד עם צוות פורנזי, רק שתדעי.
כן, כאילו, לא, כשהיא אומרת שהוא נפטר ככה לבד, אז איך עכשיו לא, להוכיח שלא נכון שהיא הרגה אותו? כאילו, קשה, בדיוק. כי הגופה כבר עם רקבון. והשני, בדיוק. הוא היה אבא של הילד, הבנגלדשי
לא.
הזה?
לא, לא, אנחנו צריכים להגיע לזה. זהו, אז הגופה הראשונה הם באמת אימתו שהוא גבר, וקראו לו ג'אנג, הוא היה בן 39 במותו. והם חזרו עכשיו עם העובדה הזו לסג'ונג, יש להם עכשיו הוכחה. הם אמרו לסג'ונג, סג'ונג, תקשיבי, יש לנו את ה-DNA של הבן אדם, הוא גבר שנקרא ג'אנג, הוא קוריאני, הוא בכלל לא עובד זר. אז תספרי לנו מי זה הגבר הזה. ואז היא התחילה לשפוך את הסיפור של הגבר הראשון. היא הבינה שאין לה מפה דרך חזרה. גם בנוסף, הגופה, הנתיחה של הגופה מלמעלה הייתה הרבה יותר קלה, כי היא פחות זמן שם. ועל הצוואר שלו, הם מצאו צעיף שמהודק ממש לצוואר שלו. אוקיי? אז הם חזרו אליה, והם כנראה, הם הניחו שכנראה סיבת המוות היא חניקה. אז הם חזרו אליה, ואמרו לה, יאללה, תספרי, יש לנו עכשיו עובדות, אנחנו יודעים שהוא ג'אנג, אנחנו יודעים שהוא נרצח כנראה בחניקה. אז היא מספרת להם שבתחילת שנת 2013, היא וג'אנג התחילו לצאת. שניהם הכירו במקום העבודה, והם עבדו ביחד. עכשיו, באותו מקום עבודה, משום מה, אני לא יודעת באיזה עולם זה קיים, אבל המנהל אסר על שני עובדים שעובדים במקום לצאת ביחד. היה אסור לך לצאת עם קולגה שלך לעבודה. זה היה חוק. אבל ג'אנג וסג'אנג התאהבו והתחילו לצאת. אחרי כמה חודשים, את יודעת, כזה כולם בסביבה התחילו להבין שמשהו כנראה קורה שם, הם פתאום יוצאים ביחד מהעבודה, נכנסים ביחד לעבודה, כל היום ביחד, מבטים, צחוקים, לא יודעת. אז המנהל החליט שהוא מלמד את כולם עכשיו לקח על חשבונם של סג'אנג וג'אנג. והוא פיטר את ג'אנג מהעבודה. ג'אנג המסכן נשאר ללא עבודה, והוא באותו שלב עבר לגור עם סג'אנג, כי הוא לא יצטרך לשלם שכירות ולא כלום, וסג'אנג התחילה ממש להשתלט עליו. היא לקחה לו גם את כרטיסי אשראי שלו, גם את הרכב שלו. הוא כבר לא היה עצמאי, לא כלכלית, לא עצמאי בכלל, היא שלטה בו גם מבחינה כספית, היא השאירה אותו בבית, לא נתנה לו לצאת, לא נתנה לו לקנות כלום. כל פעם שהוא ביקש משהו, אם היא לא אישרה, היא לא הביאה לו. היא ממש שלטה בו, עד לרמה שהוא התחיל ממש לשתות ונהיה אלכוהוליסט ממש. אז הוא התחיל ממש ממש לשתות, והיא מספרת שיום אחד, בדצמבר 2013, היא אפילו לא זוכרת מתי בדיוק, היא חזרה הביתה, וג'אנג היה ממש ממש שיקור. אז היא ממש הצבן אותה שהוא שיקור, כי הוא ניסה לריב איתה, והיא לא רצתה לריב. מה היא בסך הכל עשתה? היא לא רצתה לריב. אז אמרה לו, בובו, קח כדורים, יש איזה כדורים שהיא לקחה לדיכאון, כאילו הם כדורים שהם יודעים שהם ממש חזקים, ואסור לערב אותם עם אלכוהול, כי ברגע שאת מערבת אותם עם אלכוהול, כאילו זה גורם כזה לאילפון ולסחרחורת, ולפעמים זה כאילו כזה גורם לאיבוד הכרה. אז היא נתנה לו כדור אחד, אמרה לו, קח את הכדור, תרגע, לך לישון, אנחנו נדבר בבוקר. ברגע שהיא נתנה לו את הכדור, המסכן התעלף, היא לקחה צעיף, שמה אותו מסביב לצוואר שלו, חנקה אותו למוות, וזרקה אותו לאותה חבית קימצ'י, שהגופה של פארק כבר נמצאת שם. היא אמרה לי, כבר יש לי שתי גופות, אני אשים אותם בחבית, גם ככה יש לי חבית בתוך החדר. אז אחרי שהיא מספרת את הסיפור על ג'אנג, ובעצם שהיא הכניסה אותו לחבית הקימצ'י, היא גם מספרת שיום אחד, קרובי המשפחה שלו, בעיקר אח שלו, ניסה ליצור את הקשר, כי היא רצה לדעת מה קורה עם אח שלו, והיא אמרה לו שאח שלו, בגד בה, והוא נעלם יום אחד, והיא לא רוצה לשמוע ממנו, ולא מהמשפחה שלו, וככה בעצם המשפחה של ג'אנג לא יצרה יותר קשר עם ליסה ג'אנג, וככה בעצם היא נפטרה כאילו מהבעיה הזו של ליסה ג'אנג. עכשיו נשאר באמת האתגר העיקרי של החוקרים הפורנזיים, כאילו לאמת מבחינת DNA שזו באמת הגופה של פארק, כי היא הייתה נמצאת שם הרבה מאוד זמן, מצב הרכבון היה מאוד מתקדם, וגם ליסה ג'אנג המשיכה להתעקש שהיא לא רצחה את פארק, שהוא נפטר מנסיבות טבעיות, והיא פשוט שמרה את הגופה שלו. אחרי באמת לא מעט אתגרים, החוקרים הפורנזיים והרופאים הצליחו לבודד מעט מאוד DNA, ממש ננוגרמים בודדים, מפרק, מהאצבע שלו כזה מלמעלה, נכון? בחבית קימצ'י שהיה ממש נוזל צמיח, אז אומרים שזה כתוצאה מהרכבון של שתי הגופות, אז האצבע שלו, אחת מהאצבעות כזה, הייתה מחוץ לנוזל, כזה, לא יודעת, באורך פלא, אז הם הצליחו לבודד משם באמת DNA, הצליחו לאשר שזה הגופה של פארק, אבל הם לא הצליחו לגרום לליסה ג'אנג להודות שהיא רצחה אותו, היא המשיכה לטעון שהיא לא רצחה אותו, שהיא פשוט שמרה את הגופה שלו שם. באוגוסט 2014 בית המשפט התחילו כמובן להגיש נגדה כתבי אישום והכל, עכשיו מבחינת בית המשפט לא כל כך התקבל בהתחלה שהיא רצחה את פארק, לא היה באמת שם כאילו עדות, ובאמת לא יכלו לדעת מה סיבת המוות אחרי כל כך הרבה שנים. בהתחלה בפברואר 2015 היא קיבלה 24 שנים בכלא, אבל היא הגישה הרעור, ובבית הדין הגבוה לצדק נתנו לה 18 שנים בכלא, על הרצח של ג'אנג, וגם על ההזנחה של התינוק שלה, ועל זה שהיא בכלל העלימה שהוא נולד, ושהוא, כאילו, היא לא שלחה אותו לבית הספר. אנשים ממש זעמו את זה ברחוב הקוריאני, עדיין זועמים, עדיין מתעקשים שכאילו היא תצא לחופשי ב-2034 לדעתי, היא תהיה בת 73 בערך, וזה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, אבל כאילו באמת לא הצליחו להוכיח שהיא רצחה את פארק, וכאילו גם אם היא רק שמרה את הגופה שלו, כאילו נגיד שיפשה ראיות ופשוט העלימה את הגופה שלו, אחרי 7 שנים הם לא יכולים לשפוט אותה על זה, כי יש את חוק ההתיישנות, ולא יכלו לטעון שזה רצח, אז זה בסך הכל מה שהיא קיבלה. עכשיו יש טענה אחת שאומרת, שהילד שלה בן ה-27 שהלכו השוטרים לבקר אותו, אז הוא כן ידע שהיא רצחה את פארק ושמרה אותו שם, וזו הסיבה שהוא ניתק את הקשר, כי יש כאלה שטוענים שבגיל 17 כשהוא חזר מבית הספר, הוא ראה את אמא שלו מכניסה את הגופה של אבא שלו לחבית הקימצ'י, אבל כנ"ל, גם אם הוא נגיד ראה וידע ולא אמר לאף אחד, חוק ההתיישנות עברו 7 שנים אז לא יכלו לשפוט אותו, אבל זה גם לא ודאי, כי לא ודאי, אין לנו שום דרך לדעת אם הוא באמת ידע או לא ידע. וזה בגדול סיפורה של ליסה ג'אנג.
ורגע, את תמיד אוהבת את השאלות האלה. אם היא הייתה חולת נפש.
כן, אז זהו. היא הבחינה אחרי המוות של התינוק של הילד הראשון שלה, שהמסעית דרסה אותו, היא הבחינה עם דיכאון מג'ורי. אחרי שהיא נכנסה לכלא, היא הבחינה עם מחלת אגירה כפייתית, עם מחלת נפש שמופיינת, שאנשים שמופיינים בה, כאילו ידועים שהם אוגרים מלא מלא דברים, וקשה להם לזרוק ולהיפטר מדברים, גם הדברים הכי קטנים. במקורות מסוימים היה רשום שהיא הייתה פסיכופתית, אני לא יודעת את כמה זה נכון, כי זה במקורות מסוימים רשום במקומות אחרים. לא, למרות שאני כן חושבת שהייתה פסיכופתית, כי כאילו, כולם מספרים על זה שהיה מורגש שהיא לא מרגישה, שהיא לא מצטערת, היא פשוט אמרה את זה כי זה מה שמצפים ממנה להגיד. כאילו היא לא
אמפתית.
בדיוק. והאמת שעוד משהו חשוב אחרון, ג'יהו, הילד בן ה8, השכנים מספרים שעד גיל 6, הם תמיד ראו אותו בשכונה. הוא תמיד יצא ושיחק. כי כאילו בדרום קוריאה החוק אומר שילד צריך ללכת לבית הספר מגיל 3 עד גיל 18, אבל נגיד עד כיתה א', כאילו נגיד הגן, אם ההורים מרגישים שההתפתחות של הילד לא תקינה, אז אפשר כזה לדלג על הגן ולשלוח אותו לבית הספר, שולחים אותו כזה למוסדות מיוחדים. אז היא כל הזמן טענה שההתפתחות שלו לא רגילה, היא שולחת אותו למוסד מיוחד, ואז בגיל 6, כשהיא הייתה צריכה לתת דיווח לשכנים שלה, כזה למה הילד שלך לא הולך לבית ספר, אז מגיל 6 עד גיל 8 הילד פשוט נעלם. השכנים לא ראו אותו יותר, חלק חשב שהוא הלך לאבא הביולוגי שלו, אבל היא בעצם פשוט קלעה אותו בתוך הדירה, כדי שהשכנים שלה לא יחשדו. אז במהלך השנתיים האחרונות, מ-2012 עד 2014, הילד לא יצא החוצה.
לא, זה מה זה מוזר, כי מצד אחד היא התנהגה ממש כחולת נפש, עם כל האיסוף של הדברים בבית והזנחה של הילד, אבל מצד שני את אומרת שאיפה היו גופות, החדר היה נקי ולא היה מבולגן, ולא היה שם זבל, אז מצד שני כן ידע איכשהו לשמור, כאילו מה עבר לה בראש, וגם הילד שלה היה מוזנח, אבל היא הייתה הולכת לעבודה, והייתה אפילו נכנסת לקשרים עם גברים כל מיני, אז כאילו כן ידע, אז כנראה גם שמרה על עצמה, כי אם הייתה גם מלוכלכת או מסריחה, ואחד לא היה רוצה להתקרב אליה, אז זה כזה מוזר, שמצד אחד הייתה עושה דברים ממש לא הגיוניים, ומצד שני כאילו התנהגה כמו בן אדם סטנדרטי. נכון, זה
אני
מוזר.
אני כאילו בגדול חושבת שמחלת האגירה דווקא ממש מתאימה לה, כי אנחנו נפרסק גם את התמונות של הדירה, שלחתי לך גם הדירה שלה נראית ממש מתונפת, כאילו.
נכון.
אבל אני חושבת שהחדר הזה ספציפית של חבית הקימצ'י מספרים עליו שהוא חדר ממש ממש קטן בתוך כל הדירה. אז יכול להיות בגלל שהיא ידעה מה שיש שם, לא יודעת, היא שמרה רק על חבית הקימצ'י שם, זה גם חבית קימצ'י ממש ענקית, אז יכול להיות שבתוך חדר היא פשוט רצתה לבודד כזה, לא יודעת, אין לי מושג למה היא שמרה על החדר הזה, אבל מבחינת גברים, זה כן מעניין, כי גם השכנים מספרים שגברים נכנסו לפעמים אליה לדירה, נגיד גבר בא בלילה אחד והלך בבוקר, אז איך הם בכלל יכלו להיכנס לשם? או יכול להיות שזו הסיבה שהם נגיד נכנסו, כי סתם באו להעביר את הלילה וראו את הדירה והם לא חזרו יותר. לא יודעת, אבל זה כן מעניין.
עדיין, אבל אני לא הייתי נשארת שם, אם זה כזה מסריח ומלא זבל.
נכון.
אפילו, אם הייתי נכנסת, לא הייתי נשארת, הייתי יוצאת. והם נכון. כן בילו לילה ויצאו. לא, זה נכון. ממש מוזר. מוזר.
ואת חושבת שהאונס של המוצדק? האונש.
העונש, כן, לפי דעתי כן, זה בסדר. אני, אי אפשר לדעת אם היא הרגה את הפארק. זה... אי אפשר להוכיח לה.
אבל אני אישית חושבת שאם היא לא רצחה אותו, לא הייתו לה שום סיבה להחביא את הגופה. למה היא החביאה את הגופה? למה היא לא התקשרה? גם, שנייה, את קמה בבוקר חס וחלילה, ובן זוגך לא בחיים. הדבר הראשון שאת תעשי זה להתקשר לחירום, לא?
אבל היא הייתה בטראומה, אז את שוכחת, כי היא איבדה את הילד שלה, אז היא לא התנהגה כמו בן אדם נורמטיבי.
כן, האמת היא הייתה בדיכאון מג'ורי, כן.
בכלל ההתנהגות שלה מוזרמות.
אני חושבת שהיא נתנה לו איזה כדורים או משהו.
כן, רוב הסיכויים שהיא הרגה אותו, אבל אי אפשר להוכיח. כן. האמת שזה מזכיר לי סיפור שאני שמעתי, לא זוכרת כבר פרטים, אבל זה היה ביפן, זה גם, אבל זה סיפור נוראי. אמא צעירה, ממש צעירה, היא מאוד אהבה לבלות, והביאה מהבילויים האלה שני ילדים ממש קטנים, והם היו ממש קטנים, והיא לא ממש רצתה אותם, והיא הייתה משאירה אותם לבד, ממש קטנים, שנה וחצי אולי, בקושי הלך, ושלוש, משהו כזה, והייתה משאירה אותם בדירה, שהיא גם לא נקטה את הדירה, הילדים עשו את הצרכים שלהם גם בתוך הדירה, כי הם היו לבד, אבל היו לבד מלא מלא זמן, כי היא הייתה פשוט יוצאת ומבלה שם, לא יודעת כמה שבועות, והם לא יד... בסוף הם נהרגו, כאילו מתו מרעב, כי פשוט לא היה להם מה לאכול.
יו.
והם אומרים שכאילו המומחים אומרים שזה היה ממש מוות אכזרי מאוד, כי גם לא היה מה לשתות. גם לא מה לאכול. והדירה גם הייתה, למה נזכרתי בזה? כי הדירה גם הייתה מאוד מלוכלכת. היא לא נקטה בכלל שם. פשוט הכל כמו שנפל אז נפל, הילדים גם היו הולכים בצרכים שלהם, וזה פשוט היה סיפור נורא נורא קשה, וזה ביפן, אז גם אזיה רחוקה.
זה כאילו מעניין, אותי לפעמים מעניין מה אנשים חושבים, למה הם מביאים בכלל ילדים לעולם אם הם לא רוצים לטפל, ואם כבר הבאתם אותם ואתם לא רוצים לטפל, קחו אותם לבית אמונה. לא עדיף?
היא אמרה שהיא לא חשבה. הוא פשוט
כן.
לא חשבה.
אני מניח שהיא לא חשבה בכלל, היא לא היה לה שכל.
לא. ככה היא אחר כך סיפרה שהיא, עצוב לה שהם מתו, כן? אבל היא לא חשבה בזמן שהיא הייתה בבילויים, שם נסעה לאנשהו משהו, כי היא הייתה תמיד גם לבושה יפה, הייתה צעירה. אז היא כן. פשוט לא חשבה על הילדים, פשוט. אבל איך ש... אז זה מוזר לי ששכנים ממש לא, כאילו לא נכנסים יותר מוקדם, לא מתעניינים יותר מוקדם, כי עדיין הילדים בטח כן גם שם בחו. וגם הילד פה בסיפור שלך, הוא הרבה זמן, כאילו אתם מרגישים סירחון מדירה, ואתם יודעים שיכול להיות שיש שם ילד ולא עושים עם זה כלום, זה מוזר.
אני חושבת, בשנתיים האחרונות הם לא ראו את ג'יו בכלל, אז יכול להיות שהם חשבו שהוא באמת הלך לאבא הביולוגי שלו. גם, לא יודעת, לא תמיד באמת שכנים מעורבים בחיים של אחד של השני. נגיד, עכשיו תדמייני לך שכן שלך שהיית רגילה לראות אותו, נגיד, לא יודעת, פעם בשבוע, פתאום עוברים חודשים שאת לא רואה אותו. את הולכת ומדווחת?
לא, אבל אם מהדירה שלו יש סירחון נוראי וזה מפריע לי לחיות... נראה לי שהייתי כן עושה משהו עם זה.
זהו, זה באמת מעניין, כאילו כן.
נכון, זה כנראה מנטליות אחרת של הקוריאנים.
זהו, אני חושבת שזה יותר קשור לתרבות.
נכון. נכון, שהם כאילו, לא יודעת, לא נכנסים לחיים של אחרים אולי.
יכול להיות.
כל כך, נכון?
באמת יכול להיות. כן, אבל אנחנו נסיים בנימה אופטימית ונגיד שג'יו אז היה בן 8, הוא נלקח לבית יתומים, טיפלו בו גם פסיכולוגים, גם עובדים סוציאליים, הוא קיבל את כל מה שהוא צריך, גם בבית החולים, והיום ב-2024 לדעתי הוא בן 18, אז אנחנו מקווים שהוא במקום יותר טוב. אני בטוחה שהוא במקום יותר טוב, אבל אני מקווה שהוא ישתקם.
עכשיו זה רק למקום יותר טוב, כבר יותר גרוע.
אין יותר גרוע ממה שהוא חווה בשמונה שנים הראשונות שלו.
נכון, נכון.
מסכן.
סיפור מזעזע.
כן. אנחנו נעשה את זה, היא ממש מעניינת, כי כאילו היא חיה חיים נורמטיביים ממש, עד שהיא רצחה את בעלה, ואז אחר כך עוד אחד, כאילו.
כן, כן, משהו שם קרה בראש, לפי דעתי.
כנראה המוות של הילד שלה באמת תריסק אותה.
כן, כן. יש סקר? השבוע?
אני חושבת שנעשה סקר על האם הם חושבים שהיא רצחה את פארק או לא. לא יודעת, אם את חושבת על משהו יותר טוב.
כן, זה אפשרי, כן. לא, אבל יש גם שאלה אחרת יותר מעניינת, כי זה שהיא רצחה את הפארק, זה כבר לא יעזור לפארק.
מסכן פארק.
מסכן הפארק. אבל אם באמת חושבים שזה פשוט ממחלת נפשית היא התנהגה ככה. אם לא, מה את אומרת?
אם היא רצחה כתוצאה מאיזושהי אופנה עם מחלה נפשית?
כן, אם היא הייתה ממש בריאה נפשית. כי זה,
היא לא הייתה, היא אופנה.
לא, אז למה היא קיבלה עונש כל כך גדול? אם היא חולת
כי היא רצחה את הבן אדם, זה לא משנה שהיא
נכון,
הם מכניסים, נכון, הם מכניסים.
כן, היא חולת נפש, אז היא הייתה צריכה לשבת בבית חולים פסיכיאטרי. נכון?
אני חושבת שזה יותר מתקשר לעובדה שהיא הייתה מודעת למה היא עשתה והיא הייתה שפויה.
לא יודעת, מוסר, גם האמת שאני לא כל כך מכירה קוריאנים, יפנים, את השיטה, המחשבה, הם לפעמים מוזרים, באמת, נו זה כמו שאני סיפרתי
לך. יש להם, כאילו מישהו שהוא מאובחן אז מכניסים אותו לבית חולים פסיכיאטרי והכל, אבל...
אז את זוכרת מהונג קונג את אבי צ'וי? שאגו אותה וחילקו את הגופה ושמו בסיר, כאילו עשו מרג מזה עם כל הירקות, זה מה זה מוזר.
נכון.
זה לא נורמטיבי אצלנו.
בואי. יש מקרי רצח בתור גופה.
יש, אבל עדיין.
זה בכל העולם. אולי בישראל פחות, אבל...
לא, כן, בישראל אני לא שמעתי שמישהו
ערב. יש לנו מספיק דברים
אחרים. יש לנו מספיק בצרות אחרות, כן.
בדיוק.
עוד חסר לנו זה. כן, זהו, זה נשאר.
קניבליזם עכשיו. אבל לא יודעת, אני כאילו כן אומרים שמבחינה סטטיסטית אני כן יודעת שלא, כאילו מאובחנים עם מחלות נפש, אין להם יותר סיכוי לרצוח בן אדם, גם אנשים נורמליים לגמרי רוצחים בני אדם, אז אני לא יודעת אם זה מתקשר במחלה שם.
אבל בכל העולם זה ככה שאם באמת הרוצח אובחן עם איזושהי מחלת נפש, אז הוא לא הולך לכלא, רק
נכון,
בית חולים פסיכיאטרי, כאילו גם הוא סגור שם, כאילו זה גם סוג של כלא. גם הרבה רוצחים, הרבה פושעים מעדיפים להיות בבית חולים כזה.
נכון.
ומעמידים פנים שיש להם מחלת נפש.
לגמרי. אז,
כי אומרים שכאלה פשוט לא יכולים להיות אחראים על הדברים שעשו.
שלהם.
כן. אז
אני חושבת שהיא לגמרי הייתה אחראית. זה לא שהיא יצאה עם גברים, היא עבדה, היא תפקדה מאוד טוב בחברה. היו לה חיים נורמטיביים לגמרי. יכול להיות שזו הסיבה. גם יכול להיות שהיא כן נכנסה, נגיד בשנים הראשונות של העונש שלה, נגיד לבית חולים פסיכיאטרי, ואז את כל השאר בכלא, אבל כתוצאה מהאנונימיות שיש בדרום קוריאה, אז לא כל כך מפרטים. יכול להיות, זה גם יכול להיות.
כן, יכול להיות, כן. יכול... זה יותר הגיוני.
כן, כן, יכול להיות מאוד.
טוב, תודה. זה סיפור שווה, זה כיף שאת מביאה סיפורים מאזור הזה, כי אין הרבה. ממש.
פעם הבאה, אני אלך ליבשה אחרת.
לא, זה לא ממש מצוין. דווקא, לא, לא שאין הרבה, גם שם רוצחים, אני פשוט לא מכירה הרבה. באמת, אני גם לא הכרתי את זה.
נכון. אני תמיד מרגיש כזה שאסיה מבודדת כזה משאר העולם.
נכון, נכון. כן.
אז תודה רבה על ההקשבה.
תודה לך. תודה ותודה למאזינים שלנו, ותהיו בקשר, אל תשכחו, הדיבר השישי.
לא תרצח, אנחנו נפגש שבוע הבא.
נשיקות, ביי ביי.
ביי ביי.